היי לכולם, אנחנו מקשקש, מגזין מקשקש לייב וחודש פגמר. היום אנחנו עם תואר שרמן פרידמן משנקר, שיש לה פרויקט של קומיקס, שהיא תספר עליו עוד מעט, ויובל קפצן מ-HJT, המכון הטכנולוגי בחולון, שיש לה ספר נויר, וגם תספר. חוץ מזה, הגדלנו את הפאנל היום, וגם רול נבין איתנו, מהירת ואנימטורית, ויעל, יעל. יעל אופיר, יעל אופיר, שהיא מעצבת, מעצבת תדמית, UI UX, לא יודע, איך את מגדירה, ברנדינג כזה?
כן, כאילו אני מעצבת תקשורת חזותית, בעיקר מיתוג, גיור ומושן.
יהיה, אוקיי.
חלום בי.
לא, האמת שלא צריך את הטקסט. בואו נתחיל פשוט, תגידו כזה בשתי שורות על עצמכם, מה עשיתם בפרויקט, ואז נתחיל. וואי, אני אשים גם את האינסטגרם בינתיים, בזמן שאתם מדברות.
אולי חוץ מעל הפרויקט, אז תגידו גם כמה מילים על עצמכם.
כן, זה, כן, לגמרי.
יובל, את יכולה להתחיל.
אוקיי, אני אתחיל. היי, אני יובל, וסיימתי עכשיו HIT, המכון הטכנולוגי. הפרויקט מר שלי עוסק בחרדות. כאדם חרדתי, מה שעניין אותי זה הפער בין המציאות לבין מה שאנחנו מרגישים כשאנחנו נמצאים במצב של חרדה. וזה תמיד קיצוני לנוכח האיום. ומה שעשיתי זה פשוט הלכתי לאנשים וחקרתי אותם על חרדות שלהם ובניתי נובלה גרפית שקוראים לה מה יקרה לי, מהשאלה מה יקרה לי אם. ומה שעשיתי זה השתמשתי בשפה גיאומטרית חדה להקצין את התחושה הזאת והשתמשתי בהומור כדי לצחוק על החרדה ולנרמל את הסיטואציה ולגרום לנו פחות להתבייש בחרדות שלנו. אז הסיפור הראשון הוא סיפור עליי בעצם, אני אגלה לכם סוד. ושאר הסיפורים, זה סיפור, יש סיפור אחד שבמקרה קראתי ספר של לינה דנהאם, שזה חרדה שלך. והסיפור השלישי זה סיפור שדיברתי עם מישהו שסיפר לי אותו, אנונימי. להרחיב, או שאנחנו ממשיכים?
לא, נעשה את זה כזה שתי שורות ונעבור לתואר, ואז כזה ניכנס לזה, נעשה דריל דאר.
אז ככה, מה שהפתיע אותי זה שאנשים באמת נפתחו בפניי, וזה בסוף שלושת הסיפורים. אז זה הספר, יש לי אותו גם כאן.
היי, אני תואר. אני בת 24. עכשיו סיימתי את המסלול באיור בתקשורת חזותית בשנקר. הספר שלי קוראים לו ברכיים חשופות, הוא בעצם נובלה גרפית, קומיקס, שהוא אוטוביוגרפי, הוא הסיפור חיים שלי. והוא מתאר בעצם מין מרד נעורים שכל נערה או בחורה יכולה להתחבר לאיזושהי נקודה בדבר, והוא מתאר כל מיני רגעי אבני דרך שחוויתי, שבהם היה מרד קטן שלי.
מגניב, אוקיי. אז אולי עכשיו באמת קצת נראה, נתחיל להיכנס לעומק, אז את רוצה קצת להראות תואר ולספר?
כן, בטח, אני אפתח את את השאר.
זהו, אנחנו גם...
זהו, אתם איתי?
אנחנו גם באינסטגרם עכשיו.
גם באינסטגרם וגם רואים אותך.
מגניב. טוב, אז בעצם בשקופית הראשונה, מה שאתם רואים, זה קצת, בגלל שזה באייפד רואים קצת מהבאה, אז יהיה לכם טיזרים. אבל בשקופית הראשונה, מה שאני מראה בעצם זה את המעבר מהדיגיטל לפרינט, שיש לי אותו גם פה. רוצים, לא יודעת אם אפשר לראות.
לא, אנחנו רק רואים את המסך שאנחנו רואים אותך.
הבנתי. אז בעצם כאן רואים את המעבר מהדיגיטל אל הפרינט, והפתיחה שבחרתי להראות זה את הפורזאץ, שזה בעצם החיבור בין הכריכה לבין הספר, שהוא מראה את הנוף של היישוב שגדלתי בו, שקוראים הקדומים. ובעצם בגלל שזה ספר קומיקס, ידעתי שאני לא אוכל להראות לכם את כולו, אבל זה הדרך הכי קרובה שיכולתי להראות לכם את כולו. אז יש פה בעצם מין טעימה מתוך ה-290 ומשהו איורים שיש בספר. רק אנקדוטה נוספת, את הדמות שלי לדוגמה בספר ציירתי מעל 158 פעמים. זה היה מסע לא פשוט. פה הבאתי קצת מהניסיונות שהיו לי בתחילת...
יכולה לעשות קצת קלוז-אפ כזה?
כן, בטח.
רואים?
אז כאן יש מין טעימה של התהליך עבודה שלי, שבכלל אני אישית לא יצרתי קומיקס בצורה מסודרת לפני הפרויקט גמר, זה היה פעם ראשונה שהתנסיתי בפורמט הזה, ובהתחלה בכלל חשבתי, כמו שרואים פה, עם הביחד עם המנחים שלי, חשבנו אולי זה יהיה פיקצ'ר בוק, שזה יהיה מין יורים פלואידיים שמשתלבים אחד בתוך השני, עם לטרינג ידני, והמעבר לקומיקס נתן לי הרבה, אמנם זה לתוך מסגרות, אבל נתן לי הרבה חופש כדי להעביר, זה כמעט כמו אנימציה קטנה. זה הדרך הכי קרובה להנפיש את הדמויות בצורה שתחווה ממש את האורך של היום ואת המצבי רוח והכל.
עבדת על הכל באייפד?
התחלתי מסקיצות ידניות, בהתחלה גם עשיתי ליינים בעט וסרקתי, אבל אחרי זה המעבר לאייפד הקל עליי מאוד, כי הייתי חייבת להגיע לקצב עבודה מסוים.
כן.
זה מדובר בסיפור כרונולוגי אחד, או שיש פה כל מיני סיפורים קטנים?
זהו, אז בעיקרון הספר מורכב מ-13 סיפורים קצרים, שהם בעצם כן כרונולוגיים, אבל הם לא עקביים מבחינת ממש הציר זמן. יש שם קטיעות במרווחים די גדולים.
זה סיפורים שירדו בעריכה, או שככה...
בוודאי, בוודאי. התהליך של הכתיבה של הספר בעצם היה נורא קצר, בגלל שאתה חייב, כשאתה נמצא בתהליך של הפרויקט גמר, אתה חייב להגיע עם התוכן כבר די גמור לפני שאתה מתחיל להייר. אז היה לי בערך... נראה לי 16 או משהו כזה סיפורים, וחלק מהם ירדו וחלק נכתבו תוך כדי גם כדי להשלים את הפערי מידע שהיו חסרים לי כשכבר הבנתי איך הטכניקה עובדת.
כן.
והכל כתבת כבר גם בעצמך?
כן, הכתיבה, האיור, העריכה, הכל עצמאי. לשמחתי.
מי היה המנחה שלך?
המנחים שלי היו אסף חנוכה ואילה שאלתיאלי. כן, המאסטר.
כן, את יכולה להמשיך לגלול?
כן, בטח. זה קצת מהמעבר מהליין לבין האפיון דמויות בתוך הספר, הדמות שלי והתהליך התבגרות שלה. פה ממש יש לכם את החוויה של איך זה הופך מסקיצות כאלה מהירות לקו סופי, כותרות, טיפוגרפיה וצביעה.
את יכולה לעשות זום?
על הקודם? בטח.
על הסקיצות, כן.
יופי של מצגת. אהבתי את המצגת.
תודה, תודה. מזל שלמדתי תקשורת חזותית. מאסטרית בלהכין מצגות. הנה, פה ממש רואים, זה ממש בעיפרון שסרקתי. ממש קשקושים מהירים, ואז עברתי לעיצוב יותר מתקדם, ואז ממש קווים וקצת הצללות.
מבחינת הבחירה הצבעונית שלך, יש איזה קו מנחה שהנחה אותך? נראה נגיד הרבה שחור,
כן, בעיקרון השחור והלבן זה הבייס המאוד מאוד משמעותי של הדמויות ושל הסוג איור שלי. אני מאוד אוהבת להתחיל ב... גם כמו שאפשר לראות פה, שגם בלי הצבע זה עדיין יהיה היררכיות יחסית, שאתה יכול להבין מה מרכז הפריים ומה פחות רלוונטי. ומבחינת צבעים, לכל סיפור יש צבעוניות משלו, גם כדי לבדל בין הסיפורים, וגם כדי לשמר קצת את הזיכרון האישי שלי, שתוכלו להיכנס לאווירה ממש של המקום שרוב האנשים לא היו בו. אז זה היה לי משמעותי. זה ממש הפרולוג של הסיפור, הסיפור הראשון. זה הסיפור הקצת יותר מפורסם, כבר שחי פרסם אותו קצת.
באמת שיעל פרסמה, אבל בסדר.
וואו, יעל, תודה. שכאן זה סיפור...
אוי, הסום סום הזה, זה כזה טוב.
מה, מה?
הסום סום.
כן, כן, אקטואלי.
מקומי מאוד, כן.
זה בעצם סיפור שמספר על הפעם האחרונה שבה התפללתי ומה הוביל לזה, להפסקה הזאת.
ומה, איך היה הביקורת בכיתה? איך זה היה מבנה? זה היה בזום? זה היה פיזית?
איך הייתה הביקורת הסופית?
כן.
וואו, זה היה ממש פיזית. היינו מול פאנל והיינו משודרים לייב בזום. כן, זה היה ממש לא פשוט. הראשי פרקים שלי הם תקליטים, כאילו תקליטים, דיסקים. זה היה מין החלטה ליצור מין פסקול מוזיקלי שילווה את הספר, להבין גם את האווירה, את המקום, את ההלך רוח.
מקסים.
טוקיו יותר.
וזה קצת ממש לראות את הספר, לכל מי שראה אותו רק בפלטפורמות הדיגיטליות. קצת להרגיש את הנייר, כמה שאפשר.
כמה הוצאת באמת, כאילו מודפסים?
הוצאתי 15 ספרים, וכבר כמעט כולם נמכרו.
וואו.
לשמחתי, כן.
מכרת אותם כזה באינטרנט, או...
האמת שהרוב מהתערוכה. פשוט אנשים שעברו והיו שם.
וואלה.
מדהים.
חלק הם הגיעו מהאינסטגרם, אבל בעיקר אנשים מהתערוכה.
ומה העתיד של הספר הזה?
בתקווה שלי, אני הייתי מאוד שמחה אם הוא יצליח לפרוץ קצת את התקרת זכוכית בשומרון. אני לא מאוד מאמינה שזה יקרה, אבל אני בחורה יכולה לקוות. וזה בעצם הפריים סיום של הספר, לעומת הנוף של השומרון, זה הנוף של העיר, וזה ממש מתאר את המעבר שהדמות עוברת מההתחלה אל הסוף.
מקסים.
זהו.
וקצת כזה, אולי מאחורי הקלעים, אם יש איזה אג'נדה או משהו מסוים שרצית להגיד בסיפורים האלה, משהו שניסית להעביר לקוראים?
בעיקרון, הדבר שאני הכי רוצה זה שאימהות ונערות ילמדו לדבר ביחד. זה משהו שהיה לי כנערה מאוד מאוד חסר, אני מודעת לזה שזה גם בגלל בית דתי, אבל אני מאמינה שזה הבדל דורי שנמצא בכל בית, וזה פשוט לעורר שיח פתוח, להאמין בפרטנר של למשפחה שלך, להאמין שהבן אדם שמולך מבין שאתה לטובתו ורוצה, גם אם הוא אומר דברים לא נעימים, הוא רוצה להבין אותך, רוצה לפתוח מולך, וחבל לעצור את זה רק מפחד או מאיזשהו קיבעון.
רגע, והוצאת 15 ספרים, ואוקיי, את צריכה קצת ספרים כדי להסתובב איתם, וזה, את לא יכולה למכור אותם.
זהו, אז שמרתי לי כרגע 3 עותקים, או 4, אבל זה הספרים שלי, יש לי כמה שהיו קצת פגומים, אז לא יכולתי למכור אותם, שמרתי אותם. אבל כן, צריך להסתובב איתם, ואולי בהמשך יהיה בחנות.
המשפחה שלך הייתה חלק מהתהליך?
אוף.
ראו את זה בסוף?
לא יודעת מתי. זה יבוא מתי. אבל המשפחה שלי הייתה מודעת לתהליך, היה לי נורא קשה לחשוף מולם את כל הקלפים, לכן במהלך התהליך הייתי קצת אניגמטית, אני לא אשקר. כזה אמרתי, בסוף אתם תראו ונדבר על זה ונשב, נעשה קפה. אז היה לא פשוט, חלק מאוד הופתעו מהתכנים שהיו שם. אני יכולה לשתף אישית שנגיד, אבא שלי מאוד היה קשה לו רמת החשיפה. שלמה בסוף תכנים כאלה, למה כולם צריכים לדעת עם השמות שלנו והפרצופים שלנו. זה היה לא פשוט.
כן. לכל יצירה אוטוביוגרפית.
מאוד אמיץ, כאילו, את יכלת ללכת ולעשות לא את הפרצוף שלהם ולא את השם שלהם, אבל כאילו, זה מאוד אמיץ שבסוף אמרת, לא, זה החיים שלי.
אני מאמינה שיש בזה גם פן של לקיחת אחריות, של באמת, זה המציאות, זה קרה לי, זה קרה לכם, זה האמת. וגם פן נוסף של, אני מאמינה שאני מצפה מהקורא שלי להיחשף לדברים לא פשוטים. אז אני מצפה מעצמי את אותו דבר, לחשוף דברים לא פשוטים. כי זה האינטימיות שנוצרת בינינו כשמישהו חווה את הפרויקט שלי. וחבל שזה יפספס.
יש קסם בלעשות משהו מאוד מאוד אישי ומאוד מאוד ספציפי, כאילו זה פשוט נהיה מאוד קל להתחבר לזה. כאילו, זה נוגע ללב.
ובהקשר לזה, יובל.
היי.
היי יובל.
בואי, תדברי על החרדות שלך קצת.
אוקיי, אז קודם כל וואו, על תואר זה מדהים. טוב, אז האמת שחשבתי ככה על ה... אני אראה לכם כמה תמונות מהפרויקט. טוב, אז כפי שאתם רואים, זאת אני, וזה החדר שלי.
זה האדום הזה.
כן, האדום הזה שנכנס לפרויקט. האמת שככה, כל הסמסטר הזה היה בתוך החדר שלי. וכל הקורונה הזאת גרמה לזה לקרות, למרות שבעיקרון הצבעוניות הגיעה ממקום אחר לגמרי. הגיעה ממקום של חרדות שקשורות לגוף, לדם, לברידים. אז ככה, הסיפור הראשון הוא סיפור עליי, שיום אחד ישבתי מול המחשב, ובעודי עובדת על פרויקט, נגסתי בתמר מג'הול. ופתאום, פשוט נחתה לי אבקה שחורה על המחשב, שלא הבנתי מאיפה הוא הגיע. ובדקתי את הדבר הזה כאילו, נורא נלחצתי, וממש חשבתי שאני הולכת למות. זאת כפולה אחת מתוך הסיפור הזה. כאילו, ממש נלחצתי, ורצתי להגדקה, אני אראה לכם, ממש רצתי לאמבטיה, בדקתי מה קורה לי בתוך הפה, והלכתי ישר לגוגל, כי לא הבנתי כאילו מאיפה יוצא פחם מתוך תמר, כאילו איזה מין תופעה הזו. וגיליתי המון דברים שמאוד מאוד הפחידו אותי, וממש חשבתי שאני הולכת למות. חשבתי שכל הגוף שלי מתמלא בשחור, וזהו. ובסופו של דבר, כשאני מסתכלת על זה לאחור, זה משהו נורא מצחיק, וזה נקרא חרדה. הסיפור השני הוא גם קשור בחרדת בריאות, זו מישהי שמתארת...
אגב, לא אמרת איך התגברת על החרדה הזאת.
בסופו של דבר זה נגמר במוקד, שיחה עם רופא, שהרגיע אותי ואמר לי שאני אחיה. וזהו, ואני מקווה שיהיה בסדר, שאני אחיה...
עד 120.
אז הסיפור השני זה סיפור על... זה סיפור מתוך ספר של לינה דנם, שהיא מתארת את התופעה שנקראת אבני שקדים, שזה האבנים הלבנות שנוצרות בגרון, ושהיא נורא מפחדת מהם, היא פוחדת שהיא ממש תחנק למוות, ואף אחד לא ידע למה. וגם יש את האלמנט הזה של ה... קודם כל יש עוד פעם את האלמנט הזה של הגוגל, שהיא הולכת לרופא וגם הוא לא יודע על מה היא מדברת. זה ככה משהו שאני אוספתי, כי זה גם
בתחושה שלי, גם מה שאני חוויתי כשבדקתי את, את הפחם החום, את הפחם השחור מתוך התמר, שגם הרופא לא יודע על מה אני מדברת. וזהו, וזה ככה, השתמשתי בהרבה הומור כדי להעביר את זה, בשביל להתמודד עם, עם החרדות האלה. והסיפור השלישי, זה סיפור על, שנוגע לקלסטרופוביה יותר, שזה פחד מחניונים ומצפיפות. הבן אדם שסיפר לי את זה ממש פחד שהוא יישאר שם לנצח, והיא קלה שם, והוא הרגיש שהוא יורד בירידות מפותלות. ואני ניסיתי להעביר את התחושה הזאת, בעזרת כל ההקצנה הזאת שיש במצב של חרדה. וזהו.
יש לך קצת סקיצות?
האמת שלא הכנתי סקיצות, כאילו לא הכנתי איזושהי מצגת. בעיקרון עבדתי עם עיפרון לפיתוח הסטורי בורד, וככה, ואז פשוט עברתי לאילוסטרייטור. כל הסיפורים שלי בנויים ממש צורות, כאילו פיתחתי את זה מתוך צורות, כי נורא רציתי להתחיל מהמקום המופשט דווקא.
אוקיי.
איך בחרת סיפור בסוף? האמת שהיה לי כל מיני סיפורים, אבל חיפשתי דווקא את הסיפורים שמצד אחד קל להתחבר אליהם, אבל מצד שני הם קצת מוזרים. פחד מחניון, פחד מפחם שחור, מאבני שקדים, כאילו מצד אחד הם מאוד מאוד אישיים, מצד שני כן קל להתחבר לפחדים האלה, כאילו לחרדות האלה, לא פחדים. וגם כאילו זה היה נראה לי ככה, גם בצבעוניות פשוט דמיינתי אותם, פשוט עובדים ביחד. גם ראיתי מאוד את הקשר בין הסיפור הראשון לשני, כאילו הם היו מאוד מאוד קשורים, וזהו.
אז בעצם בתהליך את שמעת מלא חרדות של כל מיני אנשים?
כן, שמעתי חרדות של כל מיני אנשים, ומה שחיפשתי זה דווקא כאילו, שמעתי המון על, על חרדות מסוג של היה לי התקף חרדה לפני הגשה, או דברים כאלה, ודווקא בחרתי יותר את הדברים היותר אישיים, את היותר ספציפיים.
ואיך בחרת הפורמט הזה ספציפית?
האמת שהפורמט עצמו הוא קצת, לא יודעת אם רואים, זה קצת מאורך כזה, זה קצת לאורך, זה כדי לשדר איזשהו מתח כזה, והשדרה היא חשופה, אם אתם רואים.
כן.
תעצרי כאילו, תעשי ככה.
מה זה?
כן, כן, תעצרי, פשוט את זזה.
סליחה.
יכולה לפתוח את הספר?
אז כן, הספר הוא אדום, מאוד אדום. וככה גם מתחיל הפרק הראשון, בגלל זה גם בחרתי אותו כפרק הראשון. וזהו, וזה מתרחש בתוך החדר שלי ממש. והנה התמונת קאבר של ה... של האיבנט.
תקריא לנו קצת על למה. למה בחרת?
נעמה?
למה? למה בחרת להתעסק בזה? כן.
למה בחרתי דווקא להתעסק בזה? אוקיי. האמת שזה פשוט נושא שככה אני מתעסקת בו, שמתי לב שאני מתעסקת בו במהלך התואר וגם לפני התואר. זה נושא שהוא מחובר אליי, ואני חושבת שפשוט לבחור את הנושא שהכי הכי מעניין אותי לחקור, ואני חושבת שאם לא הייתי עושה תואר באומנויות או עיצוב, יש מצב שהייתי עושה תואר בפסיכולוגיה. זה תחום שממש מרתק אותי. כל הקטע של הנפש, כל המצב של התקף חרדה היה לי ב... כשהייתי בשנה ב' היה לנו שיעור שהוא קצת יותר בכיוון אומנותי כזה, וקיבלנו זרם באומנות שאנחנו צריכים לעשות על לעשות בעקבותו איזושהי עבודה, והיינו צריכים לעשות איזושהי עבודה על חוויה, ובחרתי בהתקף חרדה, וזה בסוף יצא שפשוט תיארתי חלקי גוף מפוזרים ומחוברים בצורה חדשה, שזה בעצם מה שאני מרגישה עוד שאני בהתקף חרדה. ומשם זה ככה מאוד התעניינתי בזה. וזהו, מה...
מי הנחה אותך? כאילו, מי בחרת?
ג'ודי טאשר הנחתה אותי, אם אתם מכירים. יצא לי ללמוד איתה בשנה א' ובשנה ג' גם. דרך אגב, טיפ מאוד חשוב לסטודנטים שבוחרים מנחה לפרויקט גמר, תבחרו מנחה שאתם מכירים, שלמדתם איתו, שאתם מכירים אותו. היא העבירה לנו את הקורס Image Making, שהוא קורס בעיניי סופר חשוב בתואר, וככה הרגשתי שהיא מאוד נותנת חופש לשפה האישית, לשפה היורית האישית, וזה גם מה שהרגשתי בתהליך של הפרויקט מר, שאני מקבלת הרבה חופש, שלא משתלטים לי על השפה שלי, וזה היה כיף.
זה שפה כאילו שהשתמשת בה כבר בעבר? זה משהו שמייצג אותך, או שזה משהו שעשית חדש לפרויקט?
האמת שיצא לי לחשוב על זה השבוע, זה האמת התחיל מאיזשהו בריף בלימודים. הייתי צריכה לעשות מיתוג למשהו שהוא קשור, למשהו איטלקי, לחומץ בלסמי, וככה חקרתי את העולמות כאילו איטליה וזה, והגעתי לזרם הפוטוריזם, ומשם כאילו נחשפתי לאיזשהו מעצב גרפי, שהיה באותה תקופה, מעצב גרפי ואומן, השם שלו קצת מסובך, שם משפחה שלו זה דה פרו, והוא עשה כמה פוסטרים לפרסומות של קמפארי, ונורא התלהבתי מהקצנה הויזואלית, מהחדות, מהשפה הגיאומטרית הזאת, ומשם יצאתי למיתוג של אותו מוצר, ובניתי איזושהי דמות מותג כזאת, שהתחילה בכלל מידנים, מצבעי עיפרון, אבל באיזשהו שלב זה התגלגל לאילוסטרייטור.
ממש רואים את ההשפעות, זה מדהים.
תודה.
ממש יפה.
תודה.
ואיך החלטת לצייר את עצמך ככה, שהראש כאילו קצת חתוך?
זה פשוט, כאילו, ניסיתי פשוט, השפה שלי פשוט העמקתי מאוד פשוט בכמה שיותר לפשט, והייתי צריכה גם מקום לשיער. זה פשוט היה נראה לי רגעוני, כי הפנים שלנו זה לא עיגול שלם, יש פה עוד משהו, זה חצי. ככה, זה התחיל מעיגול שלם, זה איזשהו תהליך, כבר שהתחלתי אותו לפני הפרויקט מר כמובן. ואני שמחה שיצא לי להמשיך אותו בפרויקט מר.
יש בזה משהו שגרם לי לחשוב שכאילו בספר הזה אנחנו מסתכלים לתוך הראש שלך, אז הראש שלך כזה קצת פתוח כמו קערה, זה השתלב לי נורא נכון, וגם עכשיו שאני רואה את המשקפיים שלך, אז זה כאילו מושלם. ממש מגניב.
כן, זה גם מאוד השפיע על השפה של העיגולים, יש המון עיגולים בנובל, הכל עיגולים כזה. גם השיער הוא סוג של חצי עיגול, והקוקו. קוקו של עיצוב תעשייתי, ככה אמרו לי.
רגע, ואיך כאילו קיבלת את זה, שבאמת כל התהליך עם הקורונה וזה? כל הפרדות, ואז קורונה, ואז פרויקט מר, ו...
כן, האמת שזה היה מאוד מאוד מורכב. זה הרגיש מורכב בהתחלה, כי הכל דרך הזום, אבל אני חושב שהיו לזה גם... המון המון יתרונות, אני חושבת שזה גרם לי קודם כל, כאילו, בתור אחת עם הפרעות קשב, אז זה פשוט גרם לי לשבת ולעבוד על הפרויקט גמר, קודם כל, וגם פשוט להיות מרוכזת ומפוקסת יותר, וגם כששאלתי את האנשים על החרדות שלהם, אז זה גם נורא התחבר לקורונה וגרם לאנשים יותר לדבר איתי. וגם הסיפור האדום, ואני חושבת שזה גם השפיע, החדר האדום.
ואין לכם את הארוחה, נכון?
אני לא יודעת מה אני יכולה עדיין להגיד, אבל תהיה.
אוקיי. יהיה משהו.
יהיה משהו.
אוקיי, אני רוצה רגע גם לשמוע מה תואר אומרת לגבי הפרויקט גמר בקורונה, כי זה באמת משהו שלא קורה כל שנה.
לא קורה כל יום כזה.
אני חושבת שהקורונה יש לה את הפלוסים והמינוסים שלה. אני חושבת שהמינוסים הברורים זה שאתה עובד על איזשהו מוצר פיזי, אם אתה לא עובד על מוצר דיגיטלי, ואתה לא חווה אותו, ואין לך חוות דעת על הפיזיות שלו, על אף מרצה לא יכול לבוא ולקשקש לך על הדף ולהגיד, רגע, רק תסדר את היד, תזיז אותה ב-40 מעלות לשם, והכל טוב. אז את כל החוויה הזאת של לפגוש את הפרויקט פיזית, אתה לא פוגש עד הרגע האחרון, שגם לא ידענו אם הוא יהיה. והחלק היתרון, לדעתי, זה שאתה... לי היה פרויקט של רפלקציה עצמית מאוד, וזה ממש עזר לי לחבר לעצמי את כל התחושות והרגשות שהייתי, כשהייתי קצת יותר לבד, קצת יותר מנותקת. אז זה עשה לי רק חסד מבחינה רגשית כדי להתחבר לתהליך.
הבנתי. אז את דווקא בעד.
אני אמביוולנטית, אני לא יודעת. זה מורכב, אבל נראה לי שיש לזה גם בונוסים.
עשית את זה עם חברות? נפגשתם? או זום עם חברות?
כן. חברים מהתואר, בעיקר. היינו בזום קבוע מהבוקר עד הלילה, כל הזמן, גם תוך כדי ציור, פשוט ברקע שמים איזה טלפון ומנסים להיות ביחד. אבל זה שונה, זה שונה. זה לא כמו כשאתה בדרך כלל יושב ביחד, אפילו בבית קפה, החוות דעת הן יותר מנותקות, קשה לך להסביר משהו כל כך רחב בטלפון כזה קטן.
אתן מרגישות שהייתם יותר שעננות, או בגלל האוברטיים?
בעיניי לא.
לא, כי זה גרם לי לחוות יותר את הפרויקט גמר, וכאילו, הוא היה כמעט כאילו כל חיינו בתקופה, בסגר לפחות. אנחנו התחלנו קצת לפני שנקר, נראה לי. אז...
ספרו באמת על הניהול זמנים שלכם, איך זה התחיל, הבחירת נושא, מתי, כאילו כמה זמן על כל דבר, על כתיבה וכו.
אני יכולה להגיד שבכללי אני בן אדם מאוד משימתי, ככה שהיה לנו לוז מאוד מסודר, שבו אתה צריך להגיש עד נגיד פברואר, אתה חייב להגיש את כל הטקסטים, יש לך פגישות תסריט, ואז מודיעים לך מי המנחים ש... אצלנו נגיד לא בוחרים מנחים, מודיעים לנו מי המנחים שבוחרים אותנו. אתה מקבל את זה, ואז אתה ישר צולל לתוך עבודה. יש לך, אומרים לך, ב-18 לשלישי אתה חייב להגיש ככה וככה מתוך הפרויקט. אז זה מאוד צפוף. אני לא חושבת שהיה הרבה מקום, אולי בשלושה שבועות הראשונים היה מקום להתבחבשויות, אבל כל השאר זה החלטת נושא, ביצוע, נגיד אם זה פירוק עמודים, אני יודעת שאני צריכה להגיש סיפור ל... שבועיים או משהו כזה, ורצים על זה.
ועלתה לי פתאום שאלה. היה לך ניסיון קודם בכתיבה, תואר?
קודם כל אני מנהלת יומנים מגיל ממש צעיר. כמו שאתם יכולים לתאר, גדלתי בהתנחלות, אז לא היה לי הרבה מה לעשות. אבל לא היה לי ניסיון יותר מדי בכתיבה, הייתי ב-5 יחידות ספרות באולפנה. אם זה עוזר.
עכשיו, לגמרי.
כן, למרות שלמדנו רק יהודה, קצת יהודה עמיחי, אבל לא תכנים ברומו של עולם.
אז בעצם פעם ראשונה שאת כותבת משהו ומפרסמת אותו, זה ממש מרגש.
כן, האמת שהתנסיתי בזה קצת בפרויקט אחר בשנקר, שהיה לנו בקורס לעשות ספר עם נירית בנימיני. אז עשיתי כבר, קצת התחלתי לגשש כזה, לראות אם זה עובד. אבל זה בהחלט הייתה מסה שלא הייתי רגילה אליה, ופתאום אתה מבין איך אתה מדבר, ואיפה אתה שם פסיקים, ואיזה מילים מוזרות אתה משתמש. זה נורא מוזר.
מגניב.
והייתי רוצה לשאול על חנוכה, קצת על עבודה איתו, כי כל כך הרבה מהירים ומהירות מעריצים אותו, אז זה מעניין כאילו באמת איך כאילו מבחינת ההנחיה, מה את מרגישה שבאמת, האם, כמה זה השפיע באמת הסגנון, על הסיפור.
אני לא יודעת אם להגיד על סגנון, אני אישית בגישה שאני מאוד מאמינה שבן אדם מגיע עם קו מאוד מסוים, וגם אם משכללים אותו קצת, וגם אם מעדנים אותו, או מסגננים אותו, הוא כבר, זה משהו שהוא מאוד שלך, אבל מבחינת, אני יכולה להגיד, קומפוזיציות, זה, הוא מספר אחת, כאילו, אני לא יכולה לתאר לכם את החוויה של להביא לו משהו כל כך מבולגן, ואז פתאום הוא אומר, רגע, רק תזיתי את זה לפה, את זה תגדילי ב-20%, למה שמת את זה? ביי. ויש לך כולה, וזה מטורף. זה סדר, יש לו מנגנוני סדר שאני לא... רק זכיתי, הרגשתי זכות לעבוד איתו כל יום.
אני חושב שבא לי להביא אותו שכאילו לעשות לייב, להראות איך הוא מנחה, כאילו איך הוא עושה את הפירוק הזה, כאילו ממש בלייב.
זה יותר מש... זה זהב, שווה כאילו
לימוד. ושהוא יעשה אותם טובות.
ממש, ממש, זה היה בדיוק ככה בהתחלה. אתה מביא לו כזה... דמות ענקית, ואז הוא אומר, לא, עכשיו אם תשים אותו כאן, ורק over the shoulder, וקצת למטה...
ויובל, גם בקשר לטקסט אצלך, אז בעצם הוא מאוד מצומצם, והרוב זה איור. אבל היו שלבים שהיה יותר טקסט, ערכת את זה, מלכתחילה זה קצר?
מלכתחילה זה היה יחסית קצר, באמת רציתי שוויזואלי, כשהתחלתי לעבוד על הספר, שהרוב יהיה מאויר, כי זה נורא ויזואלי, הסיפורים האלה. וכן, אני כתבתי אותם, כאילו, אני ניסחתי אותם, אבל שוב, כאילו, יש סיפור אחד שהוא לא שלי, אבל הסיפור של לינה כמובן זה לקוח מהספר.
ומה את רואה את העתיד של הספר הזה?
האמת שלא חשבתי על זה, ובחיים לא עשיתי נובלה גרפית, זה היה ממש פעם ראשונה שאני מתמודדת עם משהו כזה של איור בכתיבה. כן, אני רואה את עצמי ממשיכה לעסוק בחרדות ובשפה הוויזואלית הזו. לגבי כתיבה, אני לא יודעת עדיין. אין לי מסוג.
והיה איזה אלבום שליווה אותך, או איזה משהו כאילו ששמעת בזמן כל הפרויקט הזה?
וואו. אימאלה, אוקיי. האמת שאני פשוט באופן כללי, אני בן אדם ששומע הרבה מוזיקה. בזמן האחרון אני שומעת הרבה את נינט. יש לה גם שירים באנגלית. יש לה איזה שיר שהיא אומרת, חורים מדממים גוררים אותך אל המעמקים, ויש בזה גם משהו קצת כזה מטאפורי ומופשט. אז ככה, זה גם קצת השפיע עליי, וכשאני ככה, זהו, יש כל מיני. אבל אני לא כזאת, אני שומעת כל הסגנונות, גם דברים יותר רגועים, לא רק רוקיסטים.
טוב, בתואר גם מעניין.
אני לא אשקר, אני במהלך הפרויקט שמעתי מלא בילי אייליש, מלא.
וואי, לגמרי, לגמרי, וואו, איך שכחתי אותה.
אני כמעט קראתי לספר שלי, כל הבנות הטובות הולכות לגיהנום, זה היה כאילו ככה מלכות.
מה אתם רוצות לעשות שתהיו גדולות?
וואו, זה האמת, כאילו אני אוהבת מלא דברים, כאילו מי נגיד לעשות קטלוג אומן שיהיה בו מוזיאון ועד למיתוג חלב שיבולת שואל החדש, או דרך אלבומי מוזיקה ופוסטרים, אין לי משהו ספציפי, כל פשוט. מעניין.
אוקיי,
טוב. את עכשיו בנופש כזה? את נחה?
סוג של.
אוקיי.
נראה לך היא כבר בהיסטריה על הצעד הבא, תסתכל.
כן.
אני יכולה להגיד שאני מאוד רעבה ליצירה. אני מרגישה שזה פתח לי את הצ'קרות שבא לי המון דברים, בא לי להוציא ספרים. בא לי לעשות קולקציית אופנה, זה חלום שלי אמנם לא גדלתי בסטייל יותר מדי, אבל הייתי שמחה לחבור לאיזה מהצוות ולעשות איתה. הרבה פרינט, הרבה איור, הרבה צבע, כזה כיף, בא לי כיף.
טוב, מה, רגע, אני לא אשאל את יובל מה הצבע האהוב עליה, כי זה נראה לי...
נראה לי שהבנתם. אני אוהבת גם שחור לבן וגם כחול.
רק שתדעי שיש איזה, נראה לי שלוש פרקים, שאני מדבר על כמה קשה לי עם צבע אדום, ושהגעתי לברצלונה, לא הבנתי למה הם שמו אדום בכל מקום, הם שמים אדום. וכן, ובכלל אני רואה את האדום הזה,
ואני אומר, למה? קרמה.
האמת האמת שדי ירדו עליי, פתחתי את הזום בשיעור באחד השיעורי פרויקט מר, והמנחה שלי אמרה את ראשונה כי הקיר שלך אדום, ואז אני דווקא גאה בו, למה? אבל כן, הכל בצחוק.
מה זה, חתול?
היי. ותואר, מה הצבע שלך?
וואו, אני שחור all the way. כן, כן, אני אוהבת שחור, שחור של דיו כזה, גם שמרגישים את הנייר
יפה. טוב, יפה. תכלס, יש מלא שאלות כאלה של, של, של צבע והשפעות, אז אולי תגידי לי מה, איזה מאיירת או מאייר שהשפיעו עלייך?
אני יכולה להגיד שקריס רידל הוא השפעה ממש ארוכת שנים, מאז שאני קטנה, משהו באיור האנגלי הזה שווה אותי, משהו מוקסמת. זה ממש, יש לו שפה מיוחדת בעיניי. גם אפיון דמויות מגניב. קצת דוקטור סוס, רק ריאליסטי יותר. לא יודעת, משהו במוזרות. זה, הוא ממש מדהים, ופולונסקי, קישקה, קריס וויר. הרבה.
יצא לך ללמוד עם פולונסקי?
יצא לי ללמוד איתו רק רישום, שלצערי זה טעימה די קטנה ממנו, אבל אתה יודע, זה להסתכל כל השיעור וכאילו, אומייגאד, למה אני מצייר? אומייגאד.
ורציתי לשאול, וואי, באיזה קורס יצא לך, כאילו, פיתחת השפה הזאת? כאילו, ממש הרגשת, יש פה איזה משהו, איזה דמות? שאני יכולה להתקדם איתה. כאילו, עשית הרבה דברים, והאם את זוכרת איזה קורס שממנו יצאה הדמות הזאת, כאילו מה...
אני חושבת שהיה לי קורס קצת מזעזע, עם מאיר מפינקוס, שקוראים לו טעויות של מאירים, והוא ממש קשוח. אז אני לא יכולה להגיד שהדמות ממש הגיעה משם, אבל אני יכולה להגיד שהוא ישב לי על הצוואר על... אנטומיה בצורה שלא חוויתי בחיים שלי. כן. אז יכול להיות שזה הגיע קצת משם, כי התעסקתי קצת בהתנחלות, קצת כזה בסנדלי שורש ועניינים.
רגע, אז מה עושים בקורס הזה, חוץ מזה שהוא כותב את התלמידים?
וואו, תקפיא, זה קורס מוראי, אוקיי, תקשיב מה קורה. ככה. אתה מגיע לשיעור הראשון, הוא אומר לך, לא משנה מה אתם חושבים, זה לא מה שאתם חושבים. ואז הוא נותן לך כל שבוע מילה, וזה, אתה עושה את זה משבוע לשבוע, נגיד הוא נותן לך את המילה גשם, ואסור לך לצייר גשם, וזה צריך להגיד גשם. ואז כשאתה מביא את זה, זה לא אומר גשם. או שזה בדיוק גשם.
נשמע כמו קורסים...
רגע, רון, עשית הקורס הזה?
כן. מיכל, אני כאילו מזדהה עם בערך כל מה שאמרת, אני... כן, כן.
פשוט היה, הייתי חוזרת בבכי, כי אתה ממש מטומטם, אתה אומר, זה גשם, למה אני לא יכולה לצייר גשם?
יופ.
כן, ואז באיזשהו שלב הוא בא ואמר לנו, אתם לא הבנתם. אני מרגיש שפה קשל, אתם לא הבנתם.
באמת לא הבנו. לא הבנו.
באמת לא הבנו.
טוב, ויובל, איזה מעצב או מאיירת השפיעו, או שסתם משהו שכאילו זכור לך ואת ממליצה כזה למי שחובב או מאזין?
האמת שיש מלא מהירים שאני ככה הייתי יכולה להגיד לך, אבל דווקא אצלי זה, אני חושבת שההשפעות שלי דווקא באים מעולם האומנות, פחות מעולם היו, אם זה פוטוריזם, קצת קוביזם כזה, יצא לי בלימודים לעשות איזושהי עבדה שהיא בעצם מיתוג למוזיאון יעקב אגם, שזה גם, גם הוא קצת ככה השפיע, השפה שלו גם קצת השפיעה על, על חלק מהדברים. יש לי בתוך הספר את העיגולים האלה שנכנסים בשחור של התמר ו...
אוקיי, ויש איזו סדרה שראית בפגמר, או משהו ש...
האמת שבפגמר אני לא חושבת שראיתי סדרה. לא ראיתי סדרה, איזושהי סדרה, נראה לי שלא פחות טלוויזיה. אחרי הפגמר הייתי
סדרה. אה, יפה, ממש היית כאילו dedicated לזה?
כן, הייתי כאילו... ככה זה פרויקט מר נראה לי, גם עם קורונה, גם בלי קורונה.
לא. הם מסורים.
מה, תוך כדי שמציירים רואים מלא סדרות.
לא, אני לא, אין לי את היכולת הזאת. יכול להיות שראיתי ואני לא זוכרת, יכול להיות שראיתי משהו.
כן, אולי זה היה כל כך כאילו חור שחור כזה, הפגמר, שאת כבר לא זוכרת מה עשית תוך כדי חוץ מזה.
נראה לי ראיתי חדשות כל היום, ונלחצתי מהקורונה או משהו כזה.
יפה, זה גם בתואר, מזל טוב.
ייי.
מה אתם רוצות להמליץ לסטודנטים שנה ג' שעולים לד' והם בפתח תחילת הפגמר שלהם?
אני חושבת שקודם כל לבחור בנושא שאתם מאוד, לאו דווקא מחוברים אליו, אלא מתחברים אליו, כי זה נושא שאתם הולכים לחרוש עליו 5 חודשים, וצריך שיהיה לכם כיף, גם מבחינת הנושא, הקונספט וגם הפורמט, מה מעניין אתכם. לבחור מנחה שאתם מכירים, וגם ללכת עם, פשוט עם האמת, עם האמת שלכם, עם השפה שלכם, הוויזואליה שלכם, כי זה הכי טוב, כי לא לנסות לרצות אחרים. אני נגיד נורא רציתי לעשות נובלה גרפית, נורא רציתי לעשות פרינט, והייתי מאוד בלחץ, שזה לא, שלא יאהבו את זה, לא יודעת. ובסוף גם בביקורת מאוד סמכו פתאום ספר שאפשר לגעת ולדפדף בו. לא היו הרבה ספרים השנה, אז פתאום זה ככה, דווקא מאוד קיבלו את זה בחיוך. אז ללכת עם מה, ש... מה שאוהבים.
טוב, תשתפי אותנו.
מה אני ממליצה? אני חושבת שקודם כל, כל מה שאני אמליץ הוא לא כך רלוונטי, זה נורא אינדיבידואלי. אני חושבת שכדאי להתחיל לגשש ולחפור קצת בנושאים לפני שמביאים לכם את הפגישה הזאת עם הראש מחלקה, כי אז זה רק מלחיץ ואתם במשך שבועות כאילו, מה הרעיון, מה הרעיון? אז עדיף קצת להירגע לפני ולשבת עם חברים כזה ולחשוב, ולא להיאבק יותר מדי עם המנחים. זה משהו שלמדנו כולנו על בשרנו, שכל מי שמנסה להיאבק בסוף יוצא נפסד, תמצאו את העמק השווה ותלמדו לדבר אחד עם השני, כי אם באים ראש בראש, זה לא טוב.
כן, מסכים. רון, יש לך עוד איזה שאלה? לפני שאנחנו ניפרד?
וואי, לא, רק איזה כיף ואיזה ספרים מקסימים, אני כל כך שמחה לראות אותם. אני לא הייתי בתערוכות השנה, ואני מרגישה שאני כזה... שאני זוכה בכל זאת לראות קצת ולשמע אתכם. זה כיף גדול.
רק אולי שאלה אחרונה של איך אתן מתכוונות עכשיו לשכוח את התואר? איך אתן נחות מהתואר?
אני רוצה עבודה. אני חושבת שזה הפתרון. להעמיס קצת חוויות חיוביות לשמוע שרוצים אותך ושאתה מעניין מישהו, זה כזה, נראה לי שזה המטרה עכשיו.
כן, לגמרי. התואר הוא לא כזה הכל חיובי והכל ורוד, אבל כן, כאילו...
אמרנו משהו ורוד.
אני מאוד נהנה, אני סך הכל מאוד נהניתי, אבל כן, למצוא משהו כדי להתעסק בו וליהנות ממנו.
מגניב. יופי, אז נראה לי ששתיכן כבר התחלתם בזה בפרויקט גמר שלכן. נראה כאילו... אני לא יודעת אם נהניתם, אבל נראה שנהניתם. אנחנו נהננו לראות אותם בכל מקרה. תודה רבה. יש לכם עוד אדמנטר שאתם רוצות להעביר?
לי היה משהו אחד שרציתי להמליץ על פרויקט של חבר ממש קרוב שלי, זה היה בשאלות, וזה ממש קרוב לליבי. אז אם אנשים רוצים לראות, גיא שרייבר עשה פרויקט מהמם על רשומות של טראומה ועיפרון, שכל מי שרוצה קצת לבכות, לחשוב, להתרגש, ואני ממש ממליצה.
רשמתי לי.
תודה.
אני גם ממליץ על כל מי שרוצה לראות פרויקט ולהתפוצץ מצחוק, אז פרויקט של מישהי בשכבה שלי, שנקראת דניאל סוויד, היא קוראים לפרויקט Little World Changers, היא בנתה איזשהו סיפור בהשראת גרטה השוודית שעשתה הפגנת ילדים נגד משבר האקלים, וככה זה מישהי שיש לה שפה איורית מאוד מאוד בולטת, וזו דוגמה מאוד יפה למשהו שהוא משולב עם סאונד, איך הדמויות שלי ידברו, וזה נורא מצחיק, אז תראו את זה.
טוב, אם תהיה תערוכה של קייטי באמת כמו שעשית לנו ספוילר, אז אנחנו נשמח לראות. תעדכני אותנו.
כן, ונעדכן בטוח, וכן, אז תודה שבאתן, ונספר ששבוע הבא אנחנו מסיימים את חודש הפגמר בדאבל פיצ'ר, שזה מתחיל ב-8 ונגמר ב-10, ומתחילים עם קים ודניאל.
כן, מבצלאל, שעשו כן. סרט אנימציה על גלגולה של שקית.
כן, האמת של הפרויקט מר לא קוראים ככה, אז שלא ייכסו עלינו.
לא.
אבל אני קרתמתי גלגולה של שקית נראה לי, אבל זה הסיפור של השקית. והשני זה של בן.
בן מולינה משנקר.
מולינה.
כן.
חברת
מולינה. קוראים לו חצי סבא.
לבכות.
כן, אז כן, זה נורא עצוב, אבל אנחנו נמשיך לשתף פרויקטים של סטודנטים, בלי שום קשר, כי הם מוזמנים ומוזמנות לשלוח לנו. ממש טרי שביום שבת יש את התערוכה של בצלאל הלא רשמית בבית רומנו, אז תעקבו ואולי נעלה לייב גם לדבר איתם בסופש, אז מי שצופה ומאזין מוזמן לעקוב. זהו, יש ניוזלטר שיוצא כל שבוע עם מאמר פעם בשבוע, ובקרוב יהיה מגזין ועיתון ומלא דברים שווים. אז כן, אז תעקבו ותהיו חברים. זהו, תודה לרון לוין, יובל קפצן, תואר שרמן פרידמן, יעל אופיר, אני שחי, שחר בחור, מקשקש. זה תכלס המעבר למגזין שלנו, מגזין המקשקש, אז תודה שהייתם שותפים ושותפות, ועד הפעם הבאה, ביי ביי, לילה טוב.
תודה שחר.
תודה. איזה כיף, ביי ביי, היה כיף.